ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה רב דרי וברשות התלמידים הנכבדים, ראשית מילה אחת על הקשר שלי עם הרב. זה צריך את הרקע הזה, כי זה קשור לכל העניין. אני בא מרקע ציוני דתי, זאת אומרת למדתי בישיבת הסדר וגם באוניברסיטה במכון הרי פישר גם, ואומנם המשפחה חרדית, אבל זה התגלגל ככה בחוץ לארץ וכאן. בכל אופן, כך הייתי כשהגעתי אל הרב, וזה לפני 16 שנה שהתחלתי להגיע בתחילה לשיעורים, ולאחר מכן כשראיתי מי האישיות הזו, זאת אומרת שמעתי לפני כן אבל אינה דומה שמיעה לראייה, אז אמרתי צריך להשתלב בכל המעגל. ואז התחלתי להגיע גם לתפילות, והתחלתי להבחין איפה יש סדר הלכה ואיפה יש את הנישות האלה שאפשר לתפוס אותו קצת קצת, אני מתכוון 10 שניות 20 שניות. ולאט לאט התחלתי להגיע גם בשבתות, בימים טובים, בחגים, וזה הסיפור של 16 שנה ברוך השם שזכיתי להיות במחיצתו ולנסות לעקוב אחרי כל תנועה. כי בעצם הרב היה האדם היחיד בעולם, כן, שאפשר היה ללמוד מכל תנועה שהוא עשה ומכל תנועה שהוא לא עשה, או מכל אמירה שהוא אמר ומכל אמירה שהוא לא אמר. אני אומר את זה במעקב. בכלל היינו באים אליו, זה היה כל הזמן מתח, היית במתח, זה היה חשמל באוויר. אפילו אם היינו 3 איש איתו, 4 איש איתו, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל לראית הרוממות שהייתה כלפיו. אני בשנה, חצי שנה האחרונה כמעט לא דיברתי איתו, היה קשה מאוד לדבר איתו באופן אישי, לא דיברתי איתו. כמעט היו כאלה שנכנסו אליו הביתה כדי, אני יודע, הוא היה במצב לא פשוט, עוד לפני שהוא הושפז. אבל אמרנו לו כל יום, כל בוקר, בוקר טוב, זאת אומרת ליד המעלית, לפני שהוא נכנס אחרי התפילה, בוקר טוב. אני רעדתי כעלה נידף כשאמרתי לו בוקר טוב. זאת אומרת, הפחד אחרי כל השנים האלה, כשהוצאת מילה או כשדיברת איתו או כשניגשת אליו או כשהסתכלת אליו, זה באופן כללי. עכשיו אני אגיד איך אני רואה את הדמות הזו, את האישיות הזו. ראשית, אני חושב שעם פטירתו נוצר שבר בהיסטוריה היהודית. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת על רבי יוחנן שמה, ששקע השמש בצהריים בפטירתו, כשזה הכוונה היא, זו מטאפורה כזו לתוהו ובוהו, שינוי סדרי עולם, שינוי סדרי בראשית. ואני כך רואה את פטירתו של הרב. זאת אומרת, זו ממש שקיעת השמש בצהריים במלוא מובן המילה. זאת אומרת, מי שחושב שעוד השאירו, הרי אין הדור יתום, זה נכון, נשארו גדולי תורה, זה נכון, ואתמול היינו בשיבה כשהגיע חתנו רב חיים קניבסקי, אתמול קמו, ודאי גדול הדור. אבל הפער בין הרב לבין הבאים אחריו זה פער ישותי, פער אונתולוגי, כמו שאומרים בלועזית. זה לא אותו דבר בכלל. ואני אומר את זה בלי שום חשש שמישהו ייעלב, עד כדי כך, מול המצלמה, מול המיקרופון, מולכם, אף אחד לא ייעלב מזה. הוא פשוט עולם אחר מכל בחינה שהיא. וזה יוצר, למעשה, זה יוצר ממש שבר בהיסטוריה של היסטוריה של ההלכה. במובן זה, שאם אני הייתי צריך להגדיר, הייתי אומר, הרי יש תקופות ראשונים, אחרונים. אני טוען שאיתו נגמרה תקופת הראשונים, האחרונים. אני לא יודע איזו תקופה מתחילה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ראשי הישיבות, אחרוני האחרונים, מה שתרצו, אבל איתו מסתיימת תקופה. מי שיסתכל בפרספקטיבה אמיתית של 100 שנה, 200 שנה, כאן נחתמה התקופה. והשבר הגדול הוא משום שעד אליו, זאת אומרת, גם כשנפטרו גדולי עולם כמו החזון איש וכמו, אז תמיד, כמו שאמרו, כשנפטר החזון איש, העולם עם החזון איש, העולם בלי החזון איש, הוא לא אותו עולם. זה נכון. אבל למרות זאת, נשאר עדיין עולם, כמו בדמותם, אני יודע, של הרב מבריסק ושל הסטייפלר ושל משה פיינשטיין ושל הרב. הרב אגב היה עשוי בגיל 25, אל תבינו לא נכון, הוא רק השלים את עצמו כל הזמן. ועוד גדולי עולם שהיו באותם ובאותה תקופה, היו מקביל פחות או יותר צבי פסח פרנק והצ'ובינרו ואחרים, היו גדולי עולם באותן תקופות. בקיצור, כך שכל ירידה הייתה ירידה קשה, אבל עם כל זאת נשאר מישהו שהוא מעניק את החמה בקומתו. אבל עם פטירתו של הרב, הרב אלישיב, אני, כפי שאני מבין את זה ותופס את זה, נגמרה תקופה לחלוטין. זאת אומרת, כבר אין, זהו, זאת אומרת, נגמרה תקופה כפשוטו. עכשיו, מה היה ברב שעושה את זה? זאת אומרת, איך הייתי מגדיר את מכלול האישיות שלו? ולמה אני חושב, איך זה שעומד רב, שהוא בעצם הרב אלישיב, שהוא ממש לא איש רעים להתרוע, ממש לא. היה לי פעם, כשבתפארת בחורים הישן, ישב איזה בחור, אמריקני, הגיע, לא היה לו כל כך מקום, לא היה כל כך צפוף אז, אבל היה מלא, בתפארת בחורים הישן. וכל אחד היה מקום קבוע. נכנס, לא היה לו מקום, הוא התיישב מול הרב. לקח כיסא במסדרון, התיישב מול הרב. עובר תקופה, עוברים חודשים, פתאום יום אחד הוא ניגש אליי, הוא שואל אותי אם הרב לא רואה טוב. הוא אומר, ברצינו אותו, הוא שאל אותי אם יש לו איזה בעיה בראייה. אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, תשמע, היום נכנסתי אליו הביתה, הייתה לו גם קבלת קהל תקופה ארוכה. נכנסתי אליו לקבלת קהל, ואני יושב, הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע מי אני. ניסיתי לרמוז, שום דבר, ממש הוא לא הכיר אותו, הוא ישב מולו, זאת אומרת, במסדרון מולו, והוא לא ידע. עכשיו, זאת אומרת, יכול היה להיות בשיעור של הרב 1-50 שנה, והוא לא ידע מי הוא, אם הוא לא ניגש אליו, או לא יזם משהו איתו, או שמאיזושהי סיבה מיוחדת הייתה סיבה שהרב יכיר אותו. כלומר, הרב באמת לא היה איש רעים להתרועע, הוא היה עולה, נגיד, במדרגות, בתפארת בחורים הישן, יש מדרגות שעולות, הבן שלו יורד את המדרגות, הוא מסתכל על הבן, הוא אפילו לא מסתכל, מנענע בראשו וממשיך הלאה. שום דבר, מה נשמע, איך אתה, ומה ילדים, ומה איך הולך. זוכר שניגש אליו פעם אחד הבנים ואמר, אמר לו שהוא עבר איזשהו צנתור, היה לו איזושהי התקפה. אני זוכר את המעמד, עמדתי 20 סנטימטר ממנו, אז הוא מסתכל עליו, נו, ואיך זה עכשיו? ברוך השם, אמר, הכל בסדר, נו, ברוכה והצלוחה, משהו כזה, והמשיך. היום אין לי ספק שעובדות סוציאליות היו מוציאים את הילדים שלו מהבית לפי הקריטריונים האלה. אבל זה היה הרב. עכשיו, למה הרב נהג כך? כי הוא חשב שבשבילו זה היה פיקוח נפש לנהוג כך. זאת הסיבה. כי הוא חשב שבשביל ההתמדה שלו, בשביל ההסחדת שלו, בשביל כל מה שקשור בזה, אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא עובד את שלמותו. עכשיו, כשאני שואל את עצמי מה באמת או איך להגדיר את השלמות של הרב, אז בעצם לרב, במכלול האישיות שלו היו בעצם שתי אישיות. אחת הלמדן, הרב באמת ידע את כל התורה כולה. זאת אומרת, זה היה, מישהו שאל אותי מה בעצם היה מיוחד בשיעור שלו. אני לא יודע כמה ראשי ישיבות היו מוכנים לתת שיעור, אנחנו היינו למדנו פסחים את רבי חנין הסגן הכהנים שם בשיעור. היו הרבה שיעורים, זה היה בשבת. ובאו, הכמות שבאה כל שבת במסירות. וזה לא קל, המסירות הזאת היא לא קלה, לא קלה למשפחה ולא קלה סתם, וזה בימים אפורים, זה לא קל, עכשיו עומדים ביום כזה שמספידים אותו, אף אחד לא מדבר עליו, באים לשם בשבת. והוא נותן, מתחיל לתת את הסוגיה עם רשי. הוא קורא את הגמרא, קורא רשי, עוד פעם קורא את הגמרא, קורא רשי, כך שבת אחר שבת אחר שבת. אדם שהיה נכנס והיה שומע את השיעור, היה אומר, איזה ראש ישיבה היה מעז לדבר ככה, לתת שיעור. אדם בסדר גודל של הרב אלישיב, שכל התורה כולה, הוא ודאי ידע את הצלח שם בסוגיות, שצלח מאוד קשה. לא, הוא יושב ואומר, פשט גמרא ורשי הוא קורא. שבת אחר שבת. נכנסתי אליו אחרי כמה שבועות, ואמרתי לו, הרב, תודה רבה על השיעור. אז הוא שואל אותי, מה יש? הרב לימד אותי איך לומדים פשט בגמרא ואיך לומדים רשי. כי מי שמכין לשיעור, אני מתכוון. מה המסר שלו? המסר שלו, תשמעו, הסוגיות הן קשות מאוד. צריך להבין את השקלא והתריא, המסע ומתן של הגמרא. אם אני אתחיל להגיד לכם חידודים וחידושים, הרי נפסיד את הפשט. הוא היה איש אמת. אז הוא אומר, הלוואי צריך רחמים רבים כדי להבין את השאלה ואת התשובה פה. ואת רשי, מה שהוא אומר, אז מה אני אמשיך הלאה? והוא גם יודע שלא כולם כל כך מכינים שם, מי לא באו, לא היינו כאלה, והוא גם יודע את זה. אז הוא פשוט נתן שיעור, ומי שנכנס אמר, רגע, אני לא מבין, זה השיעור של הרב אלישיב, זה, מכאן יוצאים מהיערות האלה. אז אמרתי לו, זה בדיוק השיעור הטוב ביותר של הרב. וחבל שהוא תמיד לא נהג ככה, כמעט אמרתי לו. זה קשה, כי שאלו אותו שאלות שם במסגרת השיעור. סחפו אותו. אבל הרב היה איש של, זאת המידות שבו, צד המידות שבו, מידת האמת, מידת הבלתי מתפשרת. מצידו, שאל אותי בכלי תקשורת חילונית, שאל אותי מישהו, איך זה 400 אלף איש יוצאים להלוויה? אנחנו אפילו לא ידענו, לא שמענו, אמרתי לו, אתה יודע למה יצאו 400 אלף איש? משום שלבן אדם הזה לא היה אכפת אם לא יצאו שני אנשים להלוויה שלו. אולי 10 כדי להגיד קדיש. ממש לא היה אכפת, אני אומר לכם ברצינות, אין אחד שיכול להגיד דבר כזה. ולא רק שלא היה אכפת לו שלא אף אחד לא יבוא להלוויה שלו, לא היה אכפת לו שמישהו בכלל ידע שהוא היה קיים. זאת אומרת, תרצו, יש לזה ראייה עצומה, מי שרוצה. אין לי שום ספק, מי שקצת היה בשיעורים שלו, וקצת שמע את היצירתיות שלו בלימוד, את תסתכלו קצת בהערות, זה נותן קצת חלק מן הטעם, 1 מ-60. לא, מבחינת מה שהיה בשיעור, זה נותן יותר מ-1 מ-60, אבל מיכולותיו של הרב. עם כל היצירתיות שלו והגאוניות שלו והשליטה שלו בתלמודים ובראשונים ובאחרונים מיוסדים, עם כל זה הוא לא כתב. הוא אף פעם לא ישב, הוא יכול היה לכתוב חידושים ברמה של, אני יודע, שפת אמת, של הוא שמח, אולי אני קצת מרחיק לכת, אבל לא הרבה. אבל חידושים שיהיו, יאירו את עיני ישראל, את פני תבל בעוצמה שלהם, אם הוא היה כותב את זה. לא עלתה בדעתו לשבת לכתוב חידושים כדי שיגידו הרב אלישיב כתב חידושים ושמון נפוץ על כל העולם. למה? כי קשה לו לסגור את הגמרא. לא מעניין אותו שידעו ממנו, לא, הוא עשה את השיקול אם עם ישראל חסר את זה, לא חסר את זה, אז הוא החליט שהוא לא חסר את זה. אני חושב שעם ישראל היה חושב אחרת, אבל הרב החליט שלא. ואז הוא עשה חשבון והוא אומר, לי יש את הגמרא ורשי וגמרנו, אין לי יותר מזה, אני לא צריך יותר מזה, תוספות. אגב, הרב היה איש של תוספות, זה מאוד מעניין, לא רמב״ם, תוספות. אצלו תוספות היה יסוד בסוגיה, גם רמב״ם כמובן, שלא הובן לא נכון. כשאני אומר לא רמב״ם, פירוש הדבר שהוא ידע כל רמב״ם על בוריו, עד כדי, באמת, באופן מדהים. אבל לא שלא כמו בריס, כשמתחילים את הסוגיה עם הרמב״ם, הוא התחיל את זה עם תוספות דווקא, ולא עם אצלו תוספות היה. אז כשהגענו, כשמישהו שאל אותי מה הייחוד של השיעור, אמרתי לו, תשמע, כשהרב אומר סברה, באשר היא, כן, איזושהי סברה, שואלים אותו, הרי שאלו אותו מכל חלל ידי אלמה, למדנו נגיד בחורות, אז איכשהו זה היה מתקשר עם דיני קניינים ובבמציה ובבטרה, לא משנה איפה שלא יהיה קידושין, שאלו אותו ושאלו אותו ושאלו אותו, והוא בלי ככה עם בשקט כזה עונה במקום. אז אמרתי לאותו אחד, האיכות שלו מעבר כמובן לזה, זה כשהוא אמר סברה, לא יהיה מצב שמישהו ימצא רשב"א שאמר אחרת, או תוספות, או שלא לדבר על גמרא או ירושלמי או משהו כזה, לא שייך בכלל. או איזה, נגיד, יכול להיות, נגיד, לא יודע, ביהודה שאמר אחרת, כי הוא כבר מצא רב עקיבא איגר שבסדר, שחולק עליו או משהו כזה, או שהוא עצמו, נגיד, שלא להלכה אומר, 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 אומר סברה אחרת. אבל רשב"א, או תוספות באיזשהו מקום, זה לא יהיה דבר כזה, לא יהיה דבר. אני זוכר שהיה שיעור, ירדתי אחרי, אני במקרה הכנתי יד לסוגיה שלמדתי, כי עברתי עליה שיעור באיזשהו הקשר אחר. אנחנו יורדים למטה, הוא מיהר, לא יכולתי, לא הזדמן לי לשאול אותו תוך כדי הירידה, אז לפני שהוא נכנס לאוטו, רגע אחד לפני שהוא נכנס לאוטו, וסוגרים את הדלת, אז אמרתי לו, אבל יש בעל המאור שם ושם במקום כזה, שממנו קצת משמע אחרת, אמרתי, זה מילה שניים הוספתי. תוך כדי שהוא מקשיב לי, הוא מיד עונה לי תשובה לשאלה הזאת, אני עם פה פעור בכלל, לא תופס, הוא כבר סוגר את הדלת ונוסעים. הברק שלו, המהירות שלו, כששאלו אותו שאלה בלימוד, זאת אומרת, האיש בכלל אפילו לא ידע שענו לו, עד שלקח לו בכלל להתעשת, שהוא קיבל תשובה אפילו. הוא תפס מיד 3 צעדים קדימה. עכשיו, זה לא שהוא היה רוגות שובר, לא. הוא לא חושב, לא היה רוגות שובר. אבל לא היה דבר שהוא לא ידע. זאת אומרת, כשהוא למד, הוא ידע את כל מרחב הסוגיה, בכל רבדיה, בכל שטחיה, גמרא, תלמודים, מדרשים ראשונים ואחרונים מיוסדים. אין, מה פירוש דיבור המתחיל במגן אברהם, בבית שמואל, וזה שהוא לא ידע, זה לא שייך הדברים האלה. אז אדם שיודע את כל זה בכל רגע, זה אדם שבעצם אתה לא שואל אותו, לא מפתיע אותו בשום שאלה כמעט. לא היה דבר מציאות שרק אני צריך לעיין או משהו כזה. אבל זה, זאת מבחינת הידע, היכולות שלו, עכשיו, זה גם שיטת לימוד שלו הייתה כזאת. לא פעם נכנסתי אני שוב אומר, זו שיטת לימוד שלו, אני יודע שהרבה חולקים עליה, וקשה לקיים אותה גם כן. אני מודה גם על עצמי, אני נכנסתי לב לא פעם לשאול אותו שוב על שיטת לימוד ושוב על שיטת לימוד. ואז הוא אומר, הוא כל הזמן, ולא לי, לא רק לי, כמובן, לאחרים, ובשיעור זה הדברים יקרים, אתה צריך להיות מרוכז בסוגיה שאתה לומד עכשיו. לומדים עכשיו מסכת, נגיד, אמרתי בחורות, כי זו המסכת האחרונה שזכינו להתחיל איתה בסיבוב שני, אז לומדים עכשיו מסכת בחורות, זו המסכת שלך כל היום וכל השנה. פירוש הדבר, אתה בפורים לומד בחורות. ביום כיפור אתה לומד בחורות. ערב תשעה באב, ובחצי יום הראשון אתה לומד בחורות. אני קצת מגזים, כי הוא גם חשב שצריך ללמוד, נגיד, תלכות החג וכן הלאה. אבל זה היה הוא. זאת אומרת, אנשים נכנסו אליו הביתה בראש השנה, חשבו אולי שיתפסו אותו עם איזה ראש השנה. תפסו אותו עם שח על השולחן ערוך שקשור לסוגיה שהוא לומד. כי הוא, כך, לא היה אצלו דבר יותר חשוב מלימוד אמיתי, מפשט הסוגיה, וזה קונים רק בלהיות מרוכז בזה. גם זה הוא דיבר על זה הרבה. הוא דיבר מאוד קשה נגד המושג של הדף יומי. כמובן, שוב, אני אומר את זה בהסתייגות גדולה. לא למי שלא לומד אחרת, או, כמובן, הוא היה בוודאי שמח לראות את ההשפעה שיש למפעל הדף היומי. לא על זה אני מדבר. אבל נגיד בחורי ישיבה או דברים כאלה, זה לא נעים להגיד, כי זה משונה קצת אפילו. יש הרבה אחרים שחשבו אחרת, שני דפים ליום, דף ליום, בבלוז'ין הספיקו דף ליום. זה היה זר לו הדבר הזה. הוא אומר, אלף פעמים הוא אמר לי, אתה תלמד כמה שתספיק, תספיק. זה יהיה דף וחצי, זה יהיה שתי שורות, זה יהיה שלוש שורות, שום דבר. כמה שאתה מספיק, אתה לומד להבין. אתה מבין, העיקר שאתה מבין. זה משהו שאומר. זה צריך לרחמים רבים כדי להבין מה שהוא התכוון, כדי שעד שאתה תבין, כן. רואים את הסרטון שהוא לומד בלילה. אני זוכר שהוא ישב למד בלילה, והוא היה כאן בין 2-6. הוא ישב ולמד בלילה, רואים את הסרטון שם. הוא הספיק בלילה לא יותר משני דיבורי המתחיל בתוספות. שני דיבורי המתחיל קטנים, אפילו לא גדולים. למד כמה שורות, ניגן, שאל את עצמו, למד בכל. למד ודנה וניגן ואמר שזה טוב ולא טוב ומה הוא יגיד ומה זה. זה היה מדהים. זאת אומרת, השקיעות וההתרכזות שלו בסוגיה עצמה היו בלתי רגילים. זה מה שהוא היה. כשרב שלמה זלמן בא אליו פעם בסוכות, נכנס אליו לסוכה, והרי יושבים ומדברים בלימוד, וכמובן יוצא, עכשיו יצא רב מהסוכה ואמר, עכשיו אנחנו הולכים ללמוד. אז שאלו אותו, מה עשית עד עכשיו? אז הוא אומר, מה שדיברתי עם רב שלמה זלמן, ללימוד זה לא מגיע. זה לא לימוד. הוא אמר, זה פשוט. זה הרי מי שהיה אצלו יודע שזה פשוט. סתם פה לדבר על משהו שהוא לא לומד עכשיו, והוא מדבר איתו, והוא מביא לו איזה וורט, והוא שואל אותו, אומר לו איזה דרש, והוא שואל אותו בסוגיה אחרת. זה לא לימוד. ולכן בשיעור היו לא מעט עילויים, והיו כל מיני סוגים של שואלים, כן, אברכים מאוד חשובים. הוא לא אהב את העילויים האלה. למה? כי הם סחפו אותו, הם רצו לשאול את הפלפול שלהם. הוא לא רצה את זה. הוא עכשיו נמצא פה. אנחנו עכשיו, מי שהיה שואל אותו איזו שאלה, אני יודע, כשלמדו בחורות, היה שואל אותו פתאום משהו על, אני יודע, ממסרת מגילה, שיש לו איזה, אני יודע, דמיון לזה. אז הוא אומר, עכשיו אנחנו לומדים בחורות, לא מגילה. כך הוא יכול לענות לו, כן? למעט אחד השואלים שהוא חיבב אותו. למה הוא חיבב אותו? כי היה שואל אותו, הרב, אני לא מבין מה שאמרת. יסביר את זה עוד פעם, או שואל אותו בפשט במקום, או מה הרב התכוון, או מה הרב אמר. זה מה שעניין אותו. אותו עניין שיצאו אחרי 3/4 שעה, שעה כמה שנתן את השיעור, 40 דקות, לפעמים 20 דקות, בהתחלה זה היה חצי שעה, כמה שאתה תבין, אבל שתבין את מה שלמדת. אל תבלבל ואל תתבלבל ואל תלך למחוזות אחרים ואל תלמד לי דרושים. אם אתה עוד לא מבין, אתה לא מבין, זה ברור שאתה לא מבין את מה שכתוב פה ולא את תוספות ולא את הרשב"א. אני מזכיר את הרשב"א כי הוא, תמיד ששאלו אותו במי, בחוכמה של מי הוא מקנה, אמר בחוכמתו של הרשב"א. זה כמובן גם אחרים שלא... עכשיו, אז זה במכלול הלימוד שלו ושיטת הלימוד שלו. אבל אני חושב שמה שתפס את ההמון, שבאמת באו אליו מכל רבדי הציבור, בפרט בשנים האחרונות, בתקופות האחרונות, מה שתפס את ההמון זה המידות שלו. עכשיו, כשאני אומר מידות, אני מתכוון למידות 100% תאורות. זאת אומרת, לא היה בהם שום זיוף. אנחנו כולנו יודעים, כן, יש רמות שונות של ענווה ויש רמות שונות של פשטות. גדול הדור הזה, שהוא הכיר את מקומו, הוא ידע היטב את מקומו, הוא לא אחת התבטא שאין לו עם מי לדבר היום, בנסיבות שונות. כן, שאין לו עם מי לדבר. פעם הוא כתב פסק דין בעניין קידושי קטנה באמריקה, הוא אמר למישהו באותו מעמד שאין לו מי שיצרף אליו לפסק הזה בכלל. אין לו, הוא ידע את זה. ועם כל זאת, עוד לא ראיתי אדם נורמלי כמוהו. לא ראיתי רב נורמלי כמוהו. שום גינונים, שום תנועות, שום דיבורים, מי שרק ראה אותו, שום איזה מילים, אני יודע מה, נשגבות, שום כלום, נורמלי, הולך כמו כל אחד. כן, כלומר, כמובן, 400, לא מסתכל מעבר ל-400, אבל אפילו בלי שירגיש, הוא היה הולך ברחוב, אף אחד לא היה מרגיש בו. לבוש בינוני, לפעמים היו באים בכנסים אליו לקרבן ומקומות אחרים, הוא יושב וסביבו יושבים, כמובן הוא תמיד במרכז, וסביבו יושבים רבנים לבושים בהוד והדר שם עם זה. הוא נראה לעומתם כבעלי בת בכלל, הוא נראה ממש, וכולם רועדים מפלר כעלה נידף. הוא היה באמת פשוט נורמלי, הוא דיבר כמו שאני מדבר פה, יותר פשוט אפילו, וענה לגופו של עניין. העברית הייתה עברית, שמי שאל אותו, הוא לא התחכם אף פעם. אולי אתה מדבר יידיש, אולי אתה קרא, מי ששאל אותו בעברית, ענה בעברית, שאל אותו ביידיש, שאל אותו ביידיש. אני פעם שלחתי מישהו לבקש, בגלל רציתי, גם ביקשו ממני, פנו אליי, אני כן מבין יידיש איכשהו, אבל אחרים שהיו קשורים אליי, רצו להגיע לשיעור, לא מבינים יידיש, ביקשו שאני, לי לא היה נעים לגשת אליו באופן אישי לבקש את זה, זה יראה נגיעה אישית. שלחתי מישהו שישאל אותו בקשר, אולי יעביר את השיעור ביידיש, הוא לא הסכים בגלל המסורת של העניין, אולי עוד, לא תמיד גם כשהוא אמר משהו, זה היה, זו הייתה הסיבה האמיתית או היחידה, זה צריך לדעת. והרבה פעמים אמר משהו, באותו רגע זה עלה לו, אבל זה אפילו לא הסיבה עיקרית, או ודאי לא היחידה. אבל איכשהו לא רצה, או כשמישהו ניגש, ואני ביקשתי עוד פעם ממישהו שאני את היידיש שלו כשואל, לא הבנתי. אז אמרתי לו, תשאל אתה בעברית, מה אתה שואל ביידיש? נבין כולנו יותר טוב, היה חשוב לנו להבין, מה זה משנה? אז הוא התחיל לדבר בעברית, אז הרב אמר לו, מה קרה לך? אתה הרי תדבר ביידיש. אז היה ניסיון, הרב רצה שהוא דווקא ידבר ביידיש. יכול להיות שהוא ראה בזה קלקול מבחינתו שיתחיל לדבר. לא יודע בדיוק את הסיפור. אבל הפשטות, הנורמליות של הרב, זה לדעתי, וכמובן, הוא היה אסקופה נדרסת, פשוט אסקופה נדרסת ברמה האישית, ממש. מי שבא, הוא היה גדול הדור הכי נגיש בדור. זה כל אחד יודע, הכי נגיש. אפשר היה לתפוס אותו כשהוא הולך פה. רק בתקופה האחרונה זה התחיל להיות יותר, וגם אז אפשר היה לתפוס אותו. גם אז הוא היה הכי נגיש. אפילו בתקופה האחרונה, אפילו כשהוא היה בתוך ביתו הוא היה הכי נגיש. אני לא רוצה להגיד שמות ולעשות חשבונות. ממש נגיש, הוא יצא לתפילות, הוא יצא בכל יום כמעט שלוש פעמים, או מנחה היה בביתו, לא משנה נכנסו אנשים, או כשהוא היה עוד בבעלי מלאכה שם, בבית הכנסת. הוא יצא לשלוש תפילות, הוא יצא לתת שיעור כל יום, הוא בשבת יצא לתפילות, היינו איתו שעות על שעות, פחד היה לגשת אליו, וכמובן לא יכולת להפריע כשהוא יושב ומתפלל או לומד, אבל בסך הכל כשהוא עובר, והיו גם קביעויות, היו לאנשים קביעויות עם הזמן. אז אני אומר, הפשטות שלו והענווה האמיתית שלו והנורמליות שלו, היו אנשים נכנסים לראות את הרב אלישיב מתפלל ויוצאים נדמים. מישהו שאל אותי, רגע, זה הרב אלישיב? אמרתי לו, זה בדיוק הרב אלישיב, בדיוק זה. זאת אומרת, הייתה לו אחריות, הוא היה רב במקום, הוא הבין שאנשים רוצים לגמור מהר, אז הוא גמר אחד הראשונים את התפילה. היינו לא פעם מחכים לו, עשרה, המניין היה מחכה לעשירי, שם הוא היה יושב על הסטנדר ומנגן שם, עומד ככה במין צורה כזאת ומנגן לו משהו, ומחכים למישהו שיגמור. אז היו קצת מתחילים לעשות קולות, שאנשים יבינו שהוא מחכה, אז גמרו. לא פעם ולא פעמיים ולא עשר פעמים כך קרה. וכשהוא ניגש להיות שץ, אגב, פסוקי דזמרה אצלו במשך תקופה ארוכה היו לדעתי הפסוקי דזמרה המהירים ביותר בכל העולם היהודי. לא יודע, אולי 7 דקות, 8 דקות, אני לא יודע איך הוא הספיק, לא יודע מה הוא אמר שם. זה היה מדהים, האיש היה מדהים מהבחינה הזאת. הוא ניגש להיות שץ בימים שהוא היה יורצייט, הוא הקפיד על זה גם בשבת לפני כן, כל התפילות. הוא ניגש להיות שץ בשץ. תפילה מהירה, אני לא אומר מהירה כאילו איזה ביטוי חלילה של זלזול, אבל ממש גמרו מהר. איתו כשהיה שץ טיפה פחות מהר ממה ש... אבל מהר, ובלי שום, הוא ניגש לעמוד כאחד הפשוטים, ולא בחיות ולא צעקות ולא שום דבר נורמלי. אני לא רוצה חלילה להטיל דופי באלה שנוהגים אחרת, זה לא אומר, כל אחד לפי סגנונו, אבל כשמבקשים לתאר אותו, זה היה הוא. עכשיו, הוא באמת, זו לדעתי הסיבה שלמרות שהוא באמת לא היה איש רעים להתרוע, ממש במלוא מובן המילה, הבנים שלו פחדו לשאול אותו שאלה בכלל. הם היו שולחים אנשים אחרים, אותנו הם היו שולחים כשרצו לשאול שאלה, לא אותי באופן אישי, אבל אחרים. הם ניגש אליו הבן, אני זוכר בדפרת בחורים הישן, היה שם את הטלית על הראש, אחד הבנים שהוא צדיק שם בכלל ובפני עצמו, אז הוא ניגש אליו כך, כולו רועד מפחד לשאול אותו איזו שאלה. אנחנו לא היינו רועדים כך, כי הם התרגלו מגיל ארבע שאת האבא לא מפריעים, אם האבא לא מדברים, וכשמישהו מהם מלווה את האבא במקרה בשבת והוא מתחיל לדבר איתו יותר מדי, שבת הבא הוא כבר לא ילווה אותו. כך הם ידעו אבא גדל. אבא, אשתו הייתה אגונה בחייה, אין מה לדבר, היא הייתה, היא מחקה את החיים שלה בשביל להיות במחיצת הרב. היא נמצאת היום במחיצתו, הם שניהם יחד חולקים באותה מחיצה. הרי רבי אריה לוין היה צריך הרי לבוא לדבר איתה כדי שיהיה לה איזה, כי היא הייתה אישה מלאת חיים. וכשבאו אחר כך הסקנים הפוליטיים, כשהוא התחיל להיות מנהיג הדור, מה שנקרא גם, ולא מנהיג בעל כורחו אגב, כשהוא התחיל להיות מנהיג, נכנסו אשתו וכל הרי הסקני מדרג שלישי מגיע ויש לו מה לומר ומה לשאול ומה להתעניין ומה להתקן את הרב, ואשתו אומרת, אני את חיי מסרתי, קרפתי כדי שהוא לא יאבד דקה, ואתה בא לבלבל לו את המוח. אני אומר לבלבל את המוח כי זה ביטוי שהרב השתמש בו בסוג ביטויים כאלה. הוא היה פשוט, היה אדם באמת שפה ככה, דרי נשקה קופ, הוא היה אומר יותר, וביידיש היה אומר את זה יותר, מבלבל את המוח. אז זה לדעתי, עם כל הניתוק שלו והניקור שלו, באמת, מישהו בא ושאל אותו פעם אחד מראשי ישיבות, אני לא רוצה להזכיר את שמו, ושאל אותו, אולי גם אני אעשה את מה שהרב עושה, זאת אומרת, אלך לאיזשהו חדר, לאיזשהו חדר, וישב ואלמד לבד, בלי חברותה, עם ארבע קירות, יום שלם. הוא אמר, הוא הסתכל עליו ואמר, אתה לא תעשה את זה, כי מה שאני עשיתי זה על אנושי. אף אחד לא מסוגל. זאת אומרת, הוא ידע מי עומד מולו, הוא ידע את הפסיכולוגיה האנושית. הוא הרי ידע את הפסיכולוגיה, הוא ידע, הכיר בדיוק את בני האדם שמולו. פעם שאלו, נתן בשיעור, דיבר על זה, שאני צריך לסיים, אז תגידו לי. אני רואה שהרב קוק הגיע, אני מכיר. אז תגיד עוד כמה. כשהוא פעם, דיברו על קובע מקום לתפילתו. בסדר, גם פה, להפך, נפוש. ישנה שאלה של קובע מקום לתפילתו. כתוב שם שמי שקובע מקום לתפילתו הוא עניו, כבני ובני בניו של אברהם אבינו. השאל הרב בשיעור, עד כדי כך, כזה עניו, מה? קובע, מה זה קובע מקום לתפילתו? מתפלל באותו מקום שמתפלל. זה דבר שהוא באמת לא קשה. אם כך קונים ענווה, זה דבר שהוא לא קשה. אז יש פירושים שונים לעניין הזה. מה הרב אמר? הרב אמר בדרך הערה, בדרך הערה הוא אמר הרב, וזה היה פעם ככה, זה די חריג שהרב ידבר ככה. הוא אומר, הרי אדם נמצא בבית כנסת. אדם נמצא בבית כנסת, מתפלל שם, בא הגבאי, במקום לתת לו שליש, היא נותן לו רביעי. הוא מתחיל להתעצבן, מה הפירוש? הוא פגע בכבודו, בא במקום להשיב אותו במקום כזה, הושיב אותו במקום אחר. זה פגיע בכבודו. אז הוא אומר, הרי כולם בבית הכנסת עוברים את זה. אם אדם אחרי כל זה נשאר בבית הכנסת, קובע מקום לתפילתו, הוא מבני הבניו של אברהם אבינו. כך הוא אמר. זאת אומרת, כי הוא הכיר את נפש האדם, האדם, הרב אלישיב, שלא ידע כבוד מהו בכלל. אני אומר לכם, ללכת מן העולם בלי שאף אדם בעולם יכיר אותו, לא היה אכפת לו. אדם כזה הבין מה אחר, מה המשמעות של, של, של הכבוד של האחר. זה כשאנחנו מדברים, או כששאלתי אותו פעם, אני זוכר אפילו באיזשהו מקום בדרך, אני גובר, אז אני מסיים. שאלתי אותו פעם לגבי הגמרא שכתוב שם במסכת שבת, שלא שואלים רב במקום שהוא לא נמצא בו. הגמרא בדף ג', שלא שואלים מקום שהרב לא מונח בו, ושאלתי שהיום לא מקפידים על זה, ראיתי, האם זה נוהג היום? אז הוא, אני זוכר אותו עומד, מסתובב ואומר לי, ככה הוא עושה עם היד, תמיד הייתה לו תנועת ביטול כזאת עם היד, הוא אומר, היום אם תשאל רב והוא לא ידע, או ראש ישיבה והוא לא ידע, אין לו מה להתבייש בכלל. פעם כששאלת ולא ידעת, התביישו. אז לא היה נעים לשאול מישהו במקום שהוא לא נמצא, שמה תבייש אותו. היום הוא אומר, תשאל כמה שאתה רוצה. אף אחד לא התבייש ואין לו מה להתבייש, לא לומדים, לא יודעים, ככה הוא אמר. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא ידע להעריך את המסירות של הדור. יש פה שני פנים. הוא ידע להעריך את הניסיונות של הדור ואת האברכים שככה יושבים באוהלה של תורה, ממיתים את עצמם, והוא ידע, הייתה לו הערכה לזה, זה לא שככה. עכשיו, אגב, מהפשטות שלו, הוא למד מכל ספר חדש שהגיע, שזה יהיה אברך שבגיל 20 מפונביץ', אני אומר פונביץ' כי יש ספר כזה שם שיסתכל בו, שכותב מראי מקומות, הוא פתח ועיין בספר הזה, בלהכין לשיעור. או שוטנשטיין, מגיע אליו שוטנשטיין לאחרונה, מסכת בכורות שהתחלנו ללמוד, הוא מיד ביקש את שוטנשטיין. ושאלו אותו, אמרו לו, אבל אין שוטנשטיין, אז הוא הצטער. אחרי זה מיד התפיסו את שוטנשטיין, והביאו לו ראשון את הזה. הוא עוד הספיק ללמוד עם זה. תראו את הדפים של מסכת בכורות הראשונה. ושוטנשטיין, אצלו בבית כולם צהובים. הוא עבר על זה, על הערות, כל מילה שם. הרב לא נרתע מי, הוא היה אומנם שברן גדול בפסיקה ובהתנהלות שלו, אבל לא נרתע מי החילושים האלה. טוב, אני אסיים, באמת, שריה באמת לדבר עליו ימים ולילות, על האיש הענק הזה. ואני אומר אולי רק את התחושה שלנו כשאנחנו נמצאים בקרוון, עוד אפילו בבוקר היינו, התפללנו בקרוון. אתה רואה את המקום שהוא ישב עליו. במקום שישב עליו, שני מטר, מטר אתה עומד לידו. ואתה נזכר באותו מדרש בשיר השירים שם שרבי יהושע נכנס לבית הכנסת, שם ראה את האבן שרבי אליעזר היה יושב עליה. הוא הצביע על האבן ואמר, זה, האבן הזו היא הר סיני. ומי שישב עליה זה לוחות הברית. אז אנחנו באותה תחושה. אותו כיסא שהרב ישב עליו שם, ששמו דרך אגב את כל הספרים שלו שם על הכיסא הזה, אותו כיסא זה הר סיני, וזה שישב עליו, וזה מה שאיבדנו, זה שישב עליו ולוחות הברית.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.